טוב, אז שלום לכולם, שלום לעידן. מה העניינים?
ערב טוב, הכל טוב.
אז בואו קודם כל נזכיר לחברים שמקשיבים לנו ולכולם, שאני נומרולוג ואתה סקסולוג, מטפל זוגי. מה עוד אמרת לי?
בן אדם.
בן אדם, שכחתי שאתה...
פסיכותרפיסט, כן. מטפל זוגי ומשפחתי, סקסולוג, אבל יותר ממומחה למין, חשוב להיות רגיש למין האנושי.
יפה מאוד. טוב, את זה אני הייתי יכול להגיד כבר, כי אני מכיר.
אוקיי.
Okay. עכשיו תראה, מה שאנחנו הולכים לעשות בתוכנית, אני אוטוטו עונה לשאלות, אנשים שלחו לנו שאלות, וגם ימשיכו לשלוח לנו, אתם, החבר'ה שמקבלים את השאלות, אנחנו נשמח שתשתפו אותם, תשתפו בין החברים שלכם, ותעשו שיתופים, כי בעצם אתם השגרירים שלנו, וככה כולנו נצליח, וככה אנחנו נוכל לתת לכם תשובות. אנחנו נארח אורחת, עידן, נארח אורחת, שיש לה את השאלות שלה, ואת את החיים שלה, היא אמרה שהיא תספר משהו מעניין, אפילו לא שאלתי אותה על מה, וכמובן, אנחנו נקנח במשהו שמעניין הרבה אנשים, ואתה כמומחה בתחום, בנושא של בעיות זקפה. זאת אומרת, מה הסיבות לבעיות הזקפה, והאם יש לזה פתרונות? אכן אתה מאשר? אנחנו מקבל פתרון היום, כאילו?
אני מקווה, יש פתרון לכל אדם באשר הוא.
יש פתרון לבעיות זקפה? אי אפשר לבוא ולהגיד, אין זה מה יש?
אי אפשר לבוא ולהגיד, אין זה מה יש.
וואי, תשמע, שווה לחכות רבותיי, כי אם אני לא טועה, זה היום אחת הבעיות הכי הכי שיש בדור הצעיר, ולאו דווקא בדור המבוגר כמו פעם, נכון?
זה קיים בדור הצעיר, בדור הביניים,
אל תעשה
וגם לי בדור המבוגר.
אתה עושה
ככה. קיים בכל דור באשר הוא.
טוב, בסדר, אני לא אקח את זה אישי. טוב, אנחנו נתחיל בשאלות שהיו. אז תראו, השאלה הראשונה היא שאלה שבעצם רק דקה, אני אצטרך פה לסדר, כי זה לא רשמתי שם, ופה עשיתי טעות קטנה. כן, אני אתחיל בשאלה שקשורה ליפה. יפה שואלת על מקום העבודה שלה, ילידת 16 בינואר 1961. 16 זה 7. שבע זה אנשים שמאוד טוב להם להיות באזורים של התחום הטיפולי, והשישה עשר בנויים מאחד ושש, זה עצמאות או ניהול, כאשר המספר שש בא ואומר, עיסוק שמחויב להתאים לזמני המשפחה. נכון שאת ילידת 1961, את יכולה להגיד אולי הילדים גדלו וכולי, עדיין, מבחינה נומרולוגית, כשבתוך תת המודע יש אלמנט משפחתי, אז מחר תגידי נכדים ועניינים, אז טוב שתהיי זמינה אל הילדים שלך ותעבדי מהבית. תחום העבודה צריך להיות תחום טיפולי. העיתוי שאת נמצאת כרגע הוא עיתוי שמראה על צורך חזק בשינויים. עברת כן שנה שנקראת שנת משוב, שנתנה לך תשובות על 5 שנים אחרונות. ויפה העיקרה, זה הזמן לעשות השינוי. הזמן לעשות השינוי זה אולי לפתוח קליניקה מהבית, אני מקווה שלמדת, ואם לא, תלמדי משהו, וזה יצליח לך.
אנחנו יודעים מה יפה עושה?
לא, יפה לא רשמה, כן, היא רשמה משהו, יפה רשמה שהיא, לא, היא רשמה, האם אמצא עבודה בקרוב? זהו, קוראים לה יפה ליברמן רגב. אז התשובה היא, אם תחפשי בתחום הטיפול, אז יש מצב שתמצאי, כי היום למשל, לדוגמה, טיפול בילדים, יש קורסים בחינוך של CBT וכל הדברים האלה, דברים שאת יכולה לעסוק בדבר הזה. ושואל, האבא שואל על הבן שלו, על מיכאל, יליד 30 לינואר 1993, האם לשנות מקום עבודה? לא כתבת מה מקום עבודה, והאישה בהיריון. טוב, אז קודם כל, אם לא כתבת מה מקום עבודה, ואני ממליץ לכם לרשום איפה אתם עובדים, מה הסטטוס וכו'. המספרים שמאפיינים אותך הם מספרים 3, 1 ו-4, שזה אומר 30 זה 3, ינואר זה 1 ו-1993 זה 4, זה הקודים, זה, בוא נאמר שאתה משדר בתדר 8, בערוץ 8, בתדר 31.4. זה אומר שאתה אדם יצירתי, אנליטי, ושטוב לך סביבתיות מאוד פרקטית, שקשורה במבנים וקרקעות, אז אתה יכול לדוגמה להיות אדריכל מעצב פנים, או טוב לך להיות באזורים פרקטיים, זה אומר אזורי צבא, משטרה, חוקים ורשויות. אם למדת או אתה נמצא בתוך הסביבה, כמו תעשייה אווירית או צבא ומה שקשור בזה, אז הכל טוב. אם אתה הולך לתחום העצמאות, זה מבנים וקרקעות. העיתוי שאתה נמצא הוא עיתוי של יצירת קשרים, אתה עדיין צריך סבלנות, טקט ודיפלומטיה. יש משהו שמראה בסביבות שנה ב-2024-2025, שאתה תבצע מעברים פיזיים ותזוזות, אז הנה החיים יפים והכל קורה.
הוא לא שאל כן. לגבי הילד, שהאישה בהיריון
לא,
וכולי?
לא, הוא שאל, הוא אמר שאשתו בהיריון, והנושא מאוד מאוד לחוץ, העבודה. כאילו, יאנו עוד מעט מגיע ילד, וכשמגיע ילד, אז זה כאילו יש עוד הוצאות. אז הנה הוא פתאום לחוץ, מה עושים, מה לא עושים. אז כן, זה נכון, שאלה נכונה.
אז מתוך מה שאתה אמרת, אני אוסיף מתחומי שלי, לחזק את דבריך, שמאוד חשוב במצב שהוא נמצא, שאם הוא עובד, שלא יעזוב את מקום העבודה, טרם הוא מוצא מקום אחר, שבו הוא יוכל, שתהיה לו מסגרת, והוא יוכל גם להסתכר, גם ממקום שבן אדם עובד, והוא הולך לרעיון עבודה, מסתכלים עליו אחרת מאשר שהוא מובטל או עזב עבודה.
מסכים.
ולכן חשוב שהוא יעשה את זה.
חותם, נכון, באמת נכון. אני רווקה, כיום אני רווקה כבר 5 שנים, לא מוצאת זוגיות אמיתית, אני עובדת בתור מגייסת בחברת H&M. תאריך הלידה שלי 1.9.1994, האם זו השנה שאני אקבל זוגיות, ואם לא, מה אני צריכה לעשות כדי לכוון את עצמי, לזה, האם שינוי מקצוע, או האם משהו שאני צריכה לשנות בעצמי. אז בטח אתה, בנושא אני צריכה לשנות בעצמי, תכף זה, אני אלך למספרים. מספרי 1. 1 זה אנליטיות, קושי בקבלת הוראות. אז כבר ברור לי לבוא להגיד לך שאת לא צריכה להיות במקום עבודה, שכל הזמן יגידו לך מה לעשות, וצריכים לתת לך את העצמאות. בתנאי לחץ את מאוד ורבלית, ולכן מקום עבודה שלא יהיו בו אלמנט של ורבליות, לדוגמה, אם תחיל למקום עבודה שיגידו לך, תשמעי, את צריכה לעבוד מול מחשב ולא לדבר בכלל, אז כנראה שזה לא יצליח, כי את חייבת משהו שיש בו אלמנט הדרכתי ורבלי, העברת מסר או דיבור. סך הכל תאריך הלידה שלך הוא 6, זה אומר 6 זה רצון, זאת אומרת השביל גורל, הדרך שלך, רצון מאוד חזק למשפחתיות, אבל יש משהו מעניין פה. אם היית פונה אליי, הייתי אומר לך ככה, בין גיל 21 לגיל 30, זה רק קריירה. היום היא בת 29.
קרוב, כן.
קרוב ל-29, שזה אומר, לא טעית בזה שאין לך זוגיות. יכול להיות שזה לא נחמד ולא כיף, נכון? להיות לבד. אבל מבחינת הטיימינג זה היה מאוד נכון, קצת יותר קריירה. השאלה שלך מאוד רלוונטית, כי את נכנסת עכשיו לשנתיים שמובילות אותך להתחלות חדשות, ורשום שבתוך עתידך הקמת משפחה פלוס 4 ילדים, כך שהייתי אומר, תהי רגועה, תצאי לדייטים, יש את הג'ייטט, עוד מעט אני אשאל אותך עם ג'ייטט, איך קוראים לזה? כל האתרים, אני אשאל אותך.
יש מלא אתרים שדרכם אפשר להגיע, לטוב ולרע.
אז זהו, בדיוק, אני אשאל אותך על האתרים האלה. ומבחינת הטיימינג, אני חושב שהמקום הנכון ביותר כרגע, או הדגש, זה גם זוגיות וגם עבודה. אז כמו שאני אומר, מקום עבודה שיש בו אלמנט ורבלי, נאמר, אני יכול להגיד לך מורה. אז אם למדת הוראה, אז מורה חייבת לדבר, או מקום שיש בו אלמנט של הדרכות, פרזנטציות וכאלה. ושיהיה לך גם זמן עכשיו לזוגיות, כי הדגש למערכת זוגיות, הוא כזה שאת צריכה פשוט להגיע הביתה בזמן, להתארגן כדי שיהיה לך דייט, ולא תגידי לבחור, היום אני לא יכולה, מחר אני יכולה, כל זה כאלה, זה סגנון עבודה שצריך להיות לך, ואני מאחל לך בהצלחה, כי יש הקמת משפחה פלוס 4 ילדים. יש לך מה להגיד, עידן?
לא מכיר את הבחורה, ומה שיש להגיד הוא כללי מאוד.
בסדר, זה טוב.
כמטפל חשוב להכיר מול מי אתה יושב. אני מעבר להגיד לה שאני מאחל לה את כל אשר נפשה חפצה מעבודה ועד זוגיות, אני אגיד לה שהיא אמורה להיות מספיק רגישה למי שעומד מולה ולצידה, ללמוד אותו, ללמוד את השוני, לדעת להתאים את עצמה, לא ממקום שמבטל את עצמה, ולדעת מה לבקש ממנו, כדי שהם ירקדו יחד וירוצו לעבר השקיעה.
אז רגע, אז אני אדבר איתך על הבחורה. אה, שלום לך.
שלום.
יש לנו אורחת, רק שנייה חכו, זה הפתעה.
ברוכה הבאה.
ברוכה הבאה. בוא נחזור רגע לרווקה, לרווקה. אתן לך משהו על התכונות שלה. היא לא אוהבת לקבל הוראות, ובתנאי לחץ היא חייבת לדבר. עכשיו היא נכנסת למערכת זוגית, והיא לא אוהבת לקבל הוראות, ובתנאי לחץ היא חייבת לדבר. זה הבילדין שלה. אז אם היא לחוצה ומתחילה לדבר, והוא מתחיל להשתיק אותה, אתה מבין?
אז בוא שהיא קודם כל לא תחווה כל דבר שנאמר כהוראה, אלא כבקשה, ושתלמד איך ומתי להביע ולבטא את נפשה.
זאת אומרת, אתה אומר, אם הבחור...
לא מסיר מהאחריות של הבחור.
כן, אבל אם הבחור בא ואומר לה, אני חושב שמה שאת צריכה לעשות זה, הוא כבר נכנס לתוך איזושהי... איך אומרים לה? פינה. כי אתה מתחיל להגיד לי מה לעשות כבר בפגישה הראשונה.
ולכן היא אמורה להתחיל בחיובי ולהגיד לו, אני מאוד מעריכה שאתה מרגיש חופשי להגיד לי מה אני אמורה לעשות. אני נותנת את הדעת על זה, ואחשוב על זה וגם עשה כמיטב יכולתי. יחד עם זאת, אני מבקשת ממך למען הביחד שלנו, שבו לא ישר תגיד לי איך ומה ולמה, אלא תראה ותבדוק, כן. ותבקש ממני מה לעשות, לא כהוראה, אלא כבקשה. עכשיו
כן,
תזמין לי עוד קפה, בבקשה.
תשמע, רגע, אם אני בא ואני אומר לך ככה,
כן.
הבחורה שעומדת מולך, לא, 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 אורטל, כן?
כן.
אורטל, עוד לא, לא, לא.
שלום, אורטל, כבר נתפנה אלייך.
כן, בדיוק.
שר לנו שאנחנו עסוקים.
אני נהנת בינתיים מהעצות שלכם, כי זה מזכיר לי את הדייט האחרון שלי.
אה, יפה, את הולכת לספר לנו.
אנחנו מדברים לבטנך, זה כבר חשוב.
כן.
כן.
ולליבך.
אם עכשיו, למשל, הנה אפילו, למשל אורטל, עכשיו הולכת להיפגש עם בחור, שיש לו את התאריך ראשון לתשיעי, והבחור הוא בחור שלא אוהב קבל הוראות, ומתנהל לחץ הוא חייב לדבר. ועכשיו אורטל בא ושומעת שזו התכונת הבילדין שלו. האם זה יעזור לאורטל שהיא קיבלה את האינפורמציה הזו, והיא תגיע ותגיד לו, אני אשמח מאוד שאם אתה מרגיש קצת לחוץ, שתגיד מה יש על ליבך. כי בתנהל לחץ הוא חייב לדבר.
שוקי, אמרת משהו מאוד חשוב. אמרת שזה בילדין.
נכון.
בתכונתו. כל תכונה, כמו כל דבר שהוא בילד אין, ניתנת לשיפוץ.
שיפוץ כן, אבל לא
שיפוץ. אם יש רצון,
נכון? לא התחקה.
יש יכולת. בוא לא נעבור משחור ללבן, ואם אורטל, מאלף עטף, או תמר, כל בחורה באשר היא, תרצה, ועוד פעם אני אגיד במרכאות, הבחור לא מעניין אותי כרגע, חשוב לי איך כל אחת מהבחורות תצאנה מפה, וגם בחורים, היא תרצה קשר, היא תישב מול הבחור, אם היא רוצה בחור שהוא 1.90 מטר, והבחור הוא 1.80 מטר, זה built in, זה לא ניתן לשינוי. אבל כל דבר בהתנהגות שלנו, הוא בר שינוי ממקום ש...
תנשום עמוק.
תנשום עמוק, ואני אבטא לאט לאט, לא ישר, תעשה את זה, לא את זה, לא ככה, לא ככה, לא ככה, שוב לשון זכר כלשון נקבה, אלא אני אגיד... מה אני מבקש ממנה, ואני אשאל אותה מה היא מבקשת ממני, כדי שנלמד את צעדי הריקוד.
אני מסכים, אבל רגע. יש תכונה שנקראת תכונה שנולדת. זאת אומרת, תכונה של התכונות המולדות שלנו, ואחר כך הנרכשות.
הן ברות שינוי.
כן, לא, רגע. האם, בראייה הפסיכולוגית, כי מה שאני כן למדתי, שתכונות שהן הבילדין שלך, שנולדת איתן, לא ניתנות בכלל, בשום פני ואופן, לבטל אותם. זאת אומרת, אתה יכול לשחק איתם, אבל הם שם, וצריך לדעת שהם שם. ותכונות נרכשות, יותר קל.
אז בוא לא נדבר בשחור לבן.
ברור, אבל השאלה
הבילד היא... הבילד-אין ניתנות לא למחיקה, אלא להתגמשות ולהקלה.
ונרכשות?
ונרכשות, likewise, ניתנות לשינוי, או זה עשו מחקרים, ואני אגיד זה בצורה מאוד מאוד כואבת, אנחנו כולנו פה יהודים, שאפשר להפוך כמעט כל אחד, אני לא אעשה איזה שחור לבן, עשו מחקרים, יש מחקר על זה פסיכולוגי, לנאצי. יכול מאוד זה... להפוך את זה, למרות שהתכונה הנרכשת שלך היא הכי אנושית והכי רגישה, אפשר להפוך אותך למשהו מאוד נוקשה וקשה. מאותו מקום גם ניתן להפוך כל אחד מאיתנו ליותר רגיש ואכפתי.
אתה יודע מה? אז אני מכניס פה את הנומרולוגיה. תראה, שם פרטי זה אתה לא נולד איתו. יצאת לאוויר העולם עם התכונות המולדות, ופתאום נותנים לך שם פרטי. שם פרטי זה למעשה תכונה נרכשת שתצוץ בין גיל 12 ל-15, ואם יש קונפליקט בין התכונה הנרכשת למולד, לתכונה שנולדת איתה, זה הגיל שקוראים לזה גיל ההתבגרות. כאילו, יש, פתאום יוצא מישהו אחר. אז אם בא רב, למשל, ומחליף לבן אדם את השם, זה כאילו הוא הוריד לו את הנרכש, ושם לו פתאום תכונה אחרת. כאילו, ניתן לחלוטין למחוק, רק שנייה, אני אגיד לך את דעתי, ניתן לחלוטין למחוק, זאת הדעה שקשורה לעולם הדת, הפנאטי. מה שהנומרולוגיה אומרת, התשובה היא לא. למה? כי התכונה הנרכשת כבר נצרבה. התכונה החדשה יכולה להיות כמו נהג מלווה, עד שהיא תשנה את ההיא, ולכן אתה חי על שתי תכונות.
אני מחזק את דבריך, החיים, כולל הדת, הם לא שחור או לבן, כל דבר ניתן לפירוש מאוד פילוסופי, אבל, שוב, בדומה לנומרולוגיה, הפסיכולוגיה תגיד, שאדם נולד עם תכונות כאלה ואחרות, משני מקורות, גנטיקה, nature ו-nurture, מהגנטיקה ומהסביבה, מההורים, והסביבה שבה הוא גדל, שכל דבר הוא בר שינוי, וכשהרב משנה את שמך, פסיכולוגית,
נכון.
זה משנה לך הרבה דברים.
אבל עדיין זה לא...
בדיוק כמו שתראה, אני אגיד עכשיו, שים לב, ואני רב, אני אגיד, אורטל, אני אעשה ככה עם היד, ואת תחייכי, תסתכל. ראית? הנה, פסיכולוגיה מאוד פשוטה.
תראה, לפי התאריך, אני אגיד לך, אם יתחייך.
הנה.
אתה יודע מה? תראה, הרמת.
פסיכולוגיה בסיסית.
אני מסכים. אז בוא נעבור לאורטל. תראה מה אנחנו עושים.
בשעה טובה.
ככה, אורטל אלן, מה נשמע?
בסדר גמור.
תראי, אני אקח תאריך לידה ושם. את נמצאת פה מסיבה מסוימת, שתכף את תגידי לנו, בסדר? אני באתי, אמרתי, בואי נקבל ותספרי לנו, כי אמרת שאת גם תספרי כמה דברים מעניינים, או דברים שחווית.
כן.
ותגידי, תגידי, למה את פה? בסדר? אחד, את תתני לי תאריך לידה, אני אשמח, מה התאריך
הזה? 6 באוגוסט 84.
ל-8, 1984.
כן.
וקוראים לך אורטל.
כן, יש לי שם נוסף שאני הוספתי לעצמי, על דעת עצמי.
האוזן שומעת?
מה?
את משתמשת בשם?
לא, לא משתמשת בה, רק בתעודת זהות.
אז בואי אני אסביר לך משהו.
כן.
המוח שלנו כמו מחשב, וצלילים הוא שומע באוזן.
אוקיי.
ברגע שלא שומעים את השם, שום דבר לא מתורגם, ושום תכונה לא תצא. רק מה שהאוזן שומעת. אם מחר יקראו לך צ'וצ'ו, אז עושים צ'וצ'ו. לא עושים אורטל ולא כלום. מה שהאוזן שומעת, זה התגובה של הצליל שמייצר את התכונה. פחות או יותר. עכשיו רגע, את מוכנה להגיד לי בעצם מה אני אמור לעשות ולראות בתאריך שאת רוצה שאני אסתכל, ובינתיים תגידי את הסיבה שאת פה, ואני אעשה את החישובים ואני מאמין שעידן כבר ידע מה, לה, מה כן. לעשות עם זה. אז בוא נאמר, הגעת אלינו.
כן.
צפרי לנו פחות או יותר על עצמך, ומה בעצם מביא אותך אלינו לכאן.
אוקיי. אז אני בת 38. בעיקרון, אני לא עובדת כבר בערך שנה, לצערי הרב, בגלל בעיות בריאותיות. והסיבה שהגעתי לפה זה כדי לתת איזושהי במה, וזה ישמע לכם אולי קצת תמוע, אבל מבחינתי זה הדבר הכי טריוויאלי והגיוני שיש, לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית.
מעניין.
כן, מהבחינה הזוגית, כי זה משהו שאני נתקלת בו המון, וגם אני אישית מסתבכת איתו. איך בעצם אנחנו מתווכים את הדבר הזה לבן זוג חדש, פוטנציאלי, איך אני שומרת על עצמי במקביל, שלא להיפגע שוב, וגם במקביל לזה, זה פשוט כל העניין הזה של מסביב, התחושה הזאת שלך, של החשש הזה קצת, והחרדה הזאת. אני גם שמה לב פשוט שלדוגמה, זה גם משהו שאני שומעת הרבה בקבוצות שאני נמצאת בהן, שהטיפוסים של האנשים שאנחנו מושכים אלינו, זה אנשים שהם דווקא ההפך הגמור ממה שהיינו רוצים. שזה כאילו סוג של, יש נגיד רגעים שזה, לא יודעת, אני יכולה להגיד אישית שאני שמה, אני מאוד במודעות על עצמי. ואני שמה לב שבתקופות שאני קצת יותר בטוב, אני מושכת אנשים שהם יותר איכותיים, יותר פוטנציאליים עבורי, ובתקופות שאני קצת בפחות, אז אני מושכת בדיוק את אותו התדר. וכאן, כאילו, הייתי רוצה לדעת בנקודה הזאת, כאילו, כשאני קצת יותר בנמוך, איך אני יכולה לעבוד על זה, וכאילו, כן לגרום לזה שזה, התדר יישאר אותו תדר כל הזמן, ואני כן אוכל להמשיך ולמשוך אנשים איכותיים לחיים שלי, וכמובן, לתווך להם את הדבר הזה, כי זה דבר גדול, זה דבר שהוא באמת לא פשוט, וזה...
אני חושב שאתה תתחיל בקטע הזה, כי כן. היא נגעה במשהו שקשור במיניות והטרדות ודברים כאלה. אני בינתיים אנסה להוציא, ואני אגיד לך מה אני אנסה לעשות כאן, להוציא את הטיפוסים שמוגדרים כטיפוסים זכריים למציאות של אורטל, ובעצם מה מאפיין אותה באישיות, במבנה האישיותי שלה, ובאיזה עיתוי היא נמצאת. אני אעשה את העבודה, צא לדרך אחי.
פלתי עליך תיק.
אני רגיל מהבית, זה בסדר. א', אני אתחבר לבטנך ואשתתף בצערך על מה שעברת, שאכן זו חוויה לא קלה. אני מעריך את זה שאת פותחת את ליבך בפני שני גברים, שזה כבר לא קל, היה לך אולי יותר קל לשבת מול אישה, אבל שנינו מאוד רגישים ואכפתיים.
כן.
חשוב לי לשמוע יותר, אבל, ולהיכנס, ולא יודע אם היית בתהליך טיפולי וכו'. אני אגיד בגדול שיש מצב שאת נמשכת לסוג, באופן לא מודע, לאותו סוג שפגע בך.
כן.
באופן לא מודע, ממקום של רצון לשקם את הפוסט-טראומה. ואותו סוג שאת נמשכת אליו עם הזמן, את מתרחקת ממנו, וזה משאיר אותך בגפך.
נכון.
תודה. בראש ובראשונה, מה שחשוב לי, ולוואי והייתי יכול לעשות קסם, שתצאי מפה מחוברת לעצמך. להיות בזוגיות, במרכאות עם עצמך.
כן.
לדעת מה את רוצה, מתי, איך, למה וכמה, ומה נוח ומתאים לך. נכון שניגודים נמשכים, אבל דומים נשארים.
אהבתי.
ואולי אם תבחרי את זה, שאולי את פחות עם משכי אליו, קוגניטיבית, אמוציונלית או פיזית, והוא יותר דומה לך, אני מאמין שתיתנו יד ביד ותחזרי לעבודה תרתי משמע.
הלוואי.
וממקום של הפגיעה, אותה ילדה צעירה שעברה את הפגיעה, באיזשהו מקום לא מודע עדיין מנהלת אותך ומובילה אותך, והיא גם זו שפוגעת בך במרכאות. לכן הכי חשוב לי שתשאירי אותה פה באולפן ותצאי אחרת, ואני הדי-ג'יי בחתונה.
אמן.
אני אנסה להכניס את הנומרולוגיה. תראי, אם למשל לדוגמה היית אומרת לי איך המבנה האישיותי שלך בנוי, אני כבר אומר לך ככה, תוסיפי 9 שנים לבגרות נפשית באזור התת מודע שלך. זה אומר, בשבילי נולדת, היית כבר בתשע. בגיל 9 היה לך תת מודע של גיל 18. בגיל 18 כבר היית בת 27. זאת אומרת, תת המודע שלך הרבה יותר בוגר מהגיל הכרונולוגי של המודע. אז יש את הקונפליקט הזה בין הצעירה פה לבוגרת פה.
זה לוקח מדויק.
כן, תודה. עכשיו ככה, אם בעצם היינו מכוונים אותך להקמת משפחה, הייתי אומר לך, תמתיני לגיל 34. לא בגלל אותה בגרות שדיברתי, אלא בגלל סדרי עדיפויות שקיימים בחיים שלך, ויש פה אלמנט שאני רוצה לשתף אותך, שאני חושב. יש לך איזושהי מחויבות משפחתית. יש לך משהו שקשור במשפחה המורחבת. זאת אומרת, צריך למצוא את את הדומיננטיות בתוך המשפחה המורחבת, באיזושהי השפעה סביבתית שהשפיעה עלייך, כי מספרי שש הם מאוד מאוד משפחתיים, ואם שם אין את הביטחון, משם הכל מתחיל. כי שם הם צריכים את הביטחון. לדוגמה, דמות אם שתתאים את עצמה לסדרי עדיפות משפחה, ושימי לב, דמות אב שצריך היה להיות, אני מקווה שכן, רגע, בעל מעמד, כוח, עוצמה וכסף, אזורי צבא, משטרה, חוק ורשויות.
אוקיי.
עכשיו, השאלה, אם דמות האב בעצם לא היה שם, אז בעצם התחלת עם איזשהו חסך, שנקרא חסך דמות אב. אני שואל.
אתה נוגע בנקודה מאוד רגישה, שים לב.
כן, אני שם לב, אני נוגע, אבל אנחנו פה, ואנחנו אמורים להוציא את זה. פסיכולוג.
כן.
אז ככה, מה היו עיסוקיו של אביך ביום שנולדת? עד שאת יודעת, התבגרת קצת.
כן.
עיסוקים.
הוא היה עובד, לא צריך לקרוא לזה אפילו, חברת מכוניות מאוד גדולה, הוא ניהל שם את כל הצוות של השיפוצים וכאלה.
כל האלמנטים האלה של כספים, כן, הייתי ילדה שלא היה חסר לה מבחינה כלכלית, או ששם היה כבר איזושהי בעיה?
היה חוסר, כן.
היה חוסר. עכשיו, המערכת הזוגית של ההורים שלך, מותר לך פה לזרוק משהו?
על הפנים.
זאת אומרת, רואים פה איזשהו חוסר איזון, שנוצר איזשהו חוסר איזון.
כן.
תגיד, עידן, אם היא בוגרת, תת המודע שלה מאוד בוגר, והיא חוותה את אותה חוויה באותו חסך, האם אותה השפעה יכולה להוביל אותה לחפש גברים דמויות אב?
הפסיכולוגיה הפרודיאנית, התת מודע, יגיד שהיא תחפש באופן לא מודע את אותו דמות אב. וזה מה שפוגע ומכאיב לה. אני אגיד עם המון רגישות שיש מצב גם שההתנהלות שלה מול זה שהיא מולו, מוציאה ממנו את אותו אבא שלה. ולכן, לי מאוד חשוב, לא מסיר מהחיות של בחור כזה או אחר שהיא תכיר, היום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, חשוב לי שהשינוי שלה יביא את אותו בחור להיות רגיש לצרכיה.
תחסי. תייחסי למה שנאמר, גם מה שאני אמרתי וגם מה שעידן.
שניכם צודקים לחלוטין.
איך זה הוגדר באיזשהו, נאמר, מערכת יחסים מסוימת שהייתה?
הייתה לי מערכת יחסים, כאילו עד בוא נגיד 2011, הייתי כל המערכות יחסים שלי, ורק שם בעצם נפתחו לי העיניים כשהמערכת יחסים הזאת נגמרה. הבנתי שאני פשוט משחזרת את הקשר שלי עם אבא שלי, כאילו פשוט כל פעם בפרצוף אחר ודמות אחרת. הקשר האחרון הזה שנגמר ב-2011, הוא נמשך 4 שנים. זה היה עם בחור שהוא, עד היום אני מגדירה אותו כאהבה הכי גדולה שלי, ומצד שני גם השנאה הכי גדולה שלי, כי הוא פגע בי בצורה שאף אחד אחר לא פגע. ושם נפתחו לי עיניים והבנתי שאני בעצם מעתיקה את אבא שלי כל הזמן בצורה הזאת. ואמרתי, אוקיי, די, אני לא רוצה את אבא שלי, אני לא רוצה לחיות כמו אמא שלי, אני לא רוצה את זה לעצמי. ופה עשיתי את הסוויץ' והתחלתי למשוך דברים, גברים אחרים.
אבל, אם הגבר עושה ככה, ישר, ולכן, בואי ננשום עמוק.
היום זה ככה. פעם הייתי אדישה מאוד.
הפכת בסמרטוט לנבוט.
כן, היום זה ממש ככה. אני כאילו, וואו.
אל תהי סמרטוט, אבל אל תהי נבוט.
כן.
אבל פה זה, פה משהו מגרר אותי.
נעשה כך חדש, אל תהי סמרטוט.
נכון.
זה יפה. פה משהו מושך אותי לשאול. יש אלמנטים של רכבים בתוך מציאות הגורל שלך, יש אלמנטים של אזורי צבא, משטרה, חוק, רשויות, עריכת הדין ורשויות.
סבא שלי היה קצין במשטרה.
בדיוק, אני הולך לדבר ממש דקה. ויש אלמנטים של עוסקי המבנים והקרקעות. הדמות שצריכה להיות הדמות החיובית בחיים שלך, זה יכול להיות איש צבא, איש משטרה, איש חוק, ובדברים שדיברתי, ישר אמרת מילה סבא.
כן,
נכון?
כן.
אז הסבא הוא היה דמות שניתן לומר שהיית לוקחת כגבר, כאבא?
כן, למרות שהוא היה בוגדני.
זה הקטע עכשיו.
אבל הייתי לוקחת אותו בשתי ידיים.
אז כן יצא לך להכיר נאמר ולצאת בקשר עם גבר שעסק במבנים וקרקעות, או שהוא היה באזורי צבא משטרה. תקשיבי, גם ההיפוך הוא נכון, זאת אומרת, אם מישהו הסתבך והיה לו...
זה יותר נכון.
משהו משטרה או משהו... זה גם, זה הצד, זה, איך קוראים לזה? לא בצד של העידון, לא בצד של הסובלימציה. בצד ההיפוכי. כאילו, אם היא למשל הייתה אמורה להיות שוטרת, אז אתה יודע. אז השאלה שלי, ועוסק ברכבים, בעסקים, היה משהו כזה? כאילו, בוא נאמר, הבחור של הקשר האחרון, מה הוא עסק? מה היו עיסוקיו?
הוא היה עובד כנגר בכלל, האמת.
נגר עושה... מה הוא עושה?
הוא בונה, הוא היה...
בבתים.
כן.
הבנתי. ועצמאי, כאילו?
כן, עצמאי.
עצמאי, וכאילו, כן. אז יש מצב...
ניסרת נפשה.
כן, יש מצב שאת מחפשת את המפרנס הזה, את הצייד הזה, את זה שייתן לך ביטחון ושקט, ואת הגב של אני לא צריכה לחשוב כל הזמן איך להתקיים, איך להרוויח, מה לעשות, או שהחלטת, זהו, אני לא סומכת על אף אחד יותר, רק על עצמי, אני אין לי בעיה, אני אסתדר, אני אעבוד, ואז תגידי לי איפה התחלת לעבוד, ואיפה עבדת עד עכשיו.
לאורך השנים עבדתי, בעצם, בוא נגיד שעד 2011 עבדתי בכלל בתפקידי הדרכה.
שאיפה?
עבדתי בפרטנר, בתור נציגה בחירה שם, והייתי אחראית על ההדרכות של ועדמת ידע, מאוד אהבתי את זה, ואז התפרצה לי הבעיה הבריאותית הראשונה. זה קצת שביט אותי לכמה שנים. ואז חזרתי לעבוד בתור מדריכה לנפגעי נפש.
הגעת למקום שלך.
כן, ואז הרגשתי שאני פשוט עושה טוב, אבל אחרי שנה וחצי, הנפש שלי כבר לא יכולה להכיל את זה. כי פשוט אני טיפוס שלוקח על עצמו. אז זה היה too much. הפסקתי לעבוד, ועוד פעם התפרצה עוד בעיה כלשהי בגלל זה.
אני הולך לשאול פה כמה שאלות מעניינות.
אוקיי. ואז חזרתי לעבוד עוד פעם, אבל הפעם כגננת. הייתי שנה בגן, ואז הרגשתי שהילדים פשוט הרגו אותי. זה אני מול 35 ילדים, וזה היה too much. וזהו, ואז העבודה האחרונה, אני איכשהו כאילו אמרתי, אוקיי, אני מפסיקה עם כל ההדרכה וכל הדבר הזה, אני רוצה ראש קטן, חזרתי למה שלמדתי, שזה הנהלת חשבונות, והלכתי לעבוד בחברה רפואית. שזה לא סיפק אותי בכלל.
אתה יודע, עידן, מה אני רוצה לעשות כאן, מה אני שואל? אני אשתף אותך, וגם אותך.
כן.
המקום הכי נכון בשבילך, זה אזורי הדרכה וטיפול.
אני יודעת.
המקום הכי טוב בשבילך זה אזורי בריאות האדם, נפש האדם, תחומים סוציאליים, ומקומות שיש בהם נשים, אמהות, ילדים, קשישים ובעלי חיים. יש משהו שאומר כך, לא תטפל, תהיה כל הזמן מטופל. לא תהיה שוטר, אולי תהיה עבריין. לא תהיה, כאילו, היפוך. כן. אתה אוהב לחתוך איברים, לא תהיה מועל, אז אנחנו בבעיה. זאת אומרת, עצם העובדה, שתת המודע שלך כל הזמן מביא אותך בסופו של דבר לבעיית בריאות בעיתוי שאת נמצאת, בא ואומר, תעצרי, מקומות העבודה הכי טובים לך זה איפה שיש בעיות בריאות לאנשים, או בעיות נפשיות, רגשיות, או איפה שאת יכולה להתמודד, איפה שלא מעיק, אבל את ורבלית שיודעת לתת עצות ועברת מספיק, טוב שתעבדי בקליניקה מהבית, או במקום שנותן אפשרות להגיע הביתה בזמן, כי יש נטייה של גורל להושיב אותך בבית עכשיו, כי הגיע הזמן לזוגיות. והגברים שצריכים להיות במציאות שלך, צריכים להיות אלפות, עם גב, כלכלי, מסודרים, מהאזורים שאני פחות או יותר אמרתי. כך אני מכוון, כך אני מכוון את הצייד ואת המלקטת. זה אומר... שאם למשל מחר בחור יגיד, אני איש עסקים, אני עובד, ובאמת זה נכון, ואני בתחום המבנים והקרקעות, רכבים וכו', ומיוצב, וכמו שבעצם מתאים לך והכל, ועד באזורים של הטיפול, אני חושב שהגעת הביתה. ומבחינתי, וכבר אני נותן לך לדבר, אוגוסט 2022 עכשיו, לאוגוסט 2024, את נכנסת לשנתיים שיש התעסקות במבנה המגורים, התמקצעות, מגורים משותפים עם בן זוג, אמן, וזה יהיה בדיוק ההוא, ואת מתחילה להיכנס לתהליך שנקרא תהליך הקמת המשפחה. האם זה הזמן, ובגיל הזה, גם לדבר על זה, או שאת רוצה שנשחרר את העניין
של... מה זה בגיל הזה? אני ב-38, אחיין שלי צוחק עליי עוד רגע, את כבר עם רגל בקבר.
לא, כי אתה יודע למה אני חותר? כאילו, אם עכשיו זה הזמן, בעצם להתחיל לבדוק את כל הנושאים שקשורים בהולדה וכל הקשור בזה. תתייחס.
אורטל.
כן.
אני שוב מתחבר לליבך. ומביא לנפשך, אני לא יושב מולך כמטפל, אבל חיזקת את שוקי ואותי, שאמרנו דברים נכונים, אז אני אוסיף ואומר, שאת מביאה לאולפן את הדרמה של הילד המחונן. בעברית, ולא יודע אם אמרו לך את זה אי פעם בטיפולייך, אבל בעברית יותר פשוטה, את חושבת בשביל השני, מרגישה בשביל השני, ועושה את הדברים.
זה לא אמרו לי, אבל אני מסכימה עם זה.
יפה.
זה הבגרות, לא?
ומהמקום הזה, לא, בגלל הצורך שלה באהבה, מה שיש לכולנו, היא לא תשאל אותי, תגיד, אתה צריך משהו זה? היא תביא לי, היא תעשה לי, היא תרגיש בשבילי, היא תעשה בשבילי, ממקום שיותר ויותר, והנה היא נושמת אוויר עכשיו, היא מבטלת את עצמה.
תגיד, זה לא הטיפוס המשפחתי, הטיפוס המערך, האימאית, היא מאוד אימאית.
נפלא שהיא תהיה אימאית, ואני מקווה שיקפת ביציות, ואם לא, היום אני שולח אותך לעשות את זה. היום.
יש לו קשרים, יש לו קשרים.
היום.
איזה בושות.
אל תדאגי, יורידו את זה בעריכה.
מורידים, מה?
את לא הולכת מפה עד שאנחנו מסיימים, ואני יש לי לדבר איתך בארבע עיניים, ואז זה מכות.
אוקיי.
אז את לא הולכת, כן? את לא הולכת.
אבל, שוב, מהמקום הזה שגדלת לחשוב בשביל השני, להרגיש בשביל השני, לעשות דברים, מאוד מאוד ביטלת את עצמך. מה שקורה, שהפכת למקום שבאותה סיטואציה עם השני, לא חושב, מרגיש ועושה את מה שאת היית עושה, את מנפנפת אותו. ולכן חשוב, שוב, לתקשר. ממקום, מה אתה מבקש, מה אני מבקשת, כדי שנצעד לעבר הקשת.
איזה משפטים יש לך.
יש לו, כן, חזק. תגיד, בוא נשאל רגע, תספרי משהו על אמא. משהו אצלך, עם אמא, לי חשוב.
אמא זה הלב שלי.
בדיוק.
היא גידלה אותנו, באמת, כאילו, אבא היה נוכח, אבל לא נוכח. פשוט, כאילו, מעבר לעשות צרות ובלגן, אם הוא לא עשה משהו מיוחד, ואימא שלי, אני מסתכלת עליה בתור לוויה פשוט. היא, בדיוק דיברנו עליה לפני שיצאתי מהבית, והיא אמרה לי, אני שחררתי, שחררתי הכל. ואני אומרת לה, אימא, את לא, כי כל מה שאני ראיתי ממך כל השנים כשגדלתי, זה פשוט אישה שבולעת את כל הרגשות שלה חזק חזק פנימה, לא מוציאה, לא מדברת, שמה חיוך על הפנים, ואני בסדר גמור. אבל מבפנים, וואו, מלחמת עולם.
מפתר.
ואז מתחילות המחלות.
אמרת מחלות.
אמרת הכל.
אמרה, תגידי, אמרה אותה, מחלות.
כן.
את יודעת למה אני יושב ככה?
אתה מצולם, אתה מצולם.
אני יודע שאני מצולם, בגלל זה שמתי נעליים.
כן.
את יודעת למה אני יושב ככה?
לא.
כשהייתי קטן והייתי יושב ככה, היו צועקים עליי וזה וזה, ונורא פחדתי, אז לא ישבתי ככה.
אוקיי.
היום אני יושב ככה, לא בגלל שאני לא מפחד. היום אני יושב ככה, כי אני מבין שאבא שלי היה יושב ככה. בעברית אחרת, ילדים, אני יכול להוריד את הרגל? ילדים לומדים ממודל, לא לומדים מחינוך.
כן.
והמודל שאת ראית אצל אותה אישה, שעד היום את אוהבת, ואם היא מתקשרת אליי כשנפלה לציפורן, את רצה לעזור לה, את אותו מודל שהכיל והתפוצץ בפנים, את מביאה פה לאולפן שמשאיר אותך בגפך.
כן.
רק מה אימא עסקה?
אימא שלי לא עבדה.
עסקה בגידול ילדים.
כי היא בעצם גידלה ילדים, שבעה ילדים.
אימא עסוקים לעדיפויות משפחה.
כן, ובאיזשהו שלב אבא שלי עבר תאונת עבודה, והיא הייתה חייבת לצאת לעבוד, ואז היא עבדה כמטפלת בילדים.
שם לב, בדיוק. לזה, זה מה שאמרתי. בדרך כלל...
בין 60 גם.
בדיוק. מה אמרתי? דמות האם היא הדומיננטית, ובסוף היא טיפלה גם באבא, אני מבין, כי הוא עבר תאונה, נכון?
כן.
אז פתאום נוצרו, אז אני אומר, כדי שלא יהיה בתוך הסביבה שלך מטופלים, בעל כורכך, ולא תהיה מטופלת, תטפלי.
אוקיי.
תזכרי.
בראש ובראשונה בעצמך.
וגם אחר כך כעיסוק.
כן.
שאלה נוספת, יש לך שאלות עוד? או שאת קיבלת פה פחות או יותר... מי צריך להיות הבן זוג? מה קורה? עידן מעבר למספרים ואני במספרים. יש לך שאלה?
כן.
מה?
שאלה שלי זה בעצם מכוונת אליך יותר. איך אני בעצם מתווכת את הדבר הזה לבן אדם שאני רק עכשיו הכרתי? זאת אומרת, באיזה שלב אתה מספר על זה? כי יש קטעים שאני...
לא שלום נעים מאוד, לא שלום נעים מאוד, שמי אורטל, עברתי פגיעה.
ברור, ברור שלא. כי יש דברים שאני לא שולטת בהם, כמו בשפת גוף שלי שאני עדיין עושה, ומהירים לי על זה, ואנשים, אני לא יודעת להסביר את זה, כאילו פתאום מישהו בא לגעת, תשים יד ואני קופצת, אז כאילו... איך אתה מסביר את זה בצורה שהיא לא לשקר?
אם זה קורה על הפגישה הראשונה, בוא נבין. אבל בוא נבנה את החלק הפיזי של המגע, הקרבה, האינטימיות, עד מיניות, במקביל לחלק הרגשי.
נכון.
וכשזה מגיע לאט לאט בדייט השלישי, הרביעי, החמישי, אני אומרת לו, אשר, מאוד נעים לי איתך, אני מאוד נמשכת אליך, אני מרגישה מאוד בטוחה בלדבר איתך הכי חופשי, רוצה להגיד לך מעבר לזה שבאמת נעים לי איתך ויש לנו כימיה, עברתי משהו לא קל בנערותי, ילדותי, שכרגע קצת גורם לי לרתיעה, חשוב לי שתדע את זה, זה לא כי לא נעים לי איתך, ולא זה, בוא נלך לאט לאט, ונגיע רחוק רחוק. ברגע שתגידי את זה, לכל בחור באשר הוא, אלא אם כן הוא רק מעוניין איתך ביחסי מין, עצם זה שאת מביאה את ליבך, זה יקרב אותו לנפשך, ואתם תגיעו להמשך.
כמה טוב.
לדבר רגשית, מזומן.
אז יופי, אורטל, תשמעי, זה ממש היה מרגש לקבל אותך, לשמוע אותך.
תודה רבה לכם.
העברת פה מסר.
ושוב, אנחנו מחזקים את ליבך ואת נפשך.
וקחי את הטיפים האלה, את יודעת, ותלכי איתם.
שזה באתי.
משיקות לאמא וגם לאבא.
ובעיקר לעצמך.
נכון.
זה אני שמחה.
תודה, אורטל.
תודה רבה לכם.
את רוצה לחכות אחר כך, עידן רוצה...
כן, 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 אני מחכה, בוודאי.
100%. עכשיו תראה, יש לי פה שאלה שהיא בעצם מאוד מעניינת. אני בת 50, אגב, אם אתם שומעים אותנו, אנחנו עוד ממש כמה דקות הולכים לדבר על בעיות זקפה שיש בחברה היום. ככה, אני בת 50, גרושה, עובדת בנדלן, בבנייה, מאוד מצליחה, מאוד מרוויחה, יש לי שתי בנות, בנות 30 ו-28, ואני יוצאת היום כבר שנה עם גבר, בן 32, גרוש עם שני ילדים קטנים, מובטל שהיה מורה. החברה לא מקבלת אותי, ובמיוחד הבנות, רע לי עם זה, ואני שואלת, למה לגברים מותר להיות עם בחורות צעירות, ולנו אנשים לא מותר, ולמה לא מקבלים את זה? אז אני אענה לה מבחינה נומרולוגית, ואני רוצה שתתייחס לזה, כי תכף אני מכניס משהו שאני מרים לך להנחתה. יש מושג שנקרא בנומרולוגיה, unfinished business. תת המודע בעצם לא עשה משהו בגיל מסוים. בגיל מסוים, את היית אמורה, לזה היה בסביבות גיל ה-24, להתחתן עם בחור ולהביא שני ילדים, ועד בעצם כבר בגיל 24 היית אימא לשני ילדים. זה אומר שאת כאילו דילקת ולקחו לך את, את הזמן שבו היית צריכה לצאת עם גבר לבנות איתו חיים ושני ילדים, כשכבר בגיל 24 היית אימא לשניים. ה-unfinished business הזה החזיר אותך עכשיו בעיתוי שאת נמצאת, חזרת לתת המודע שלך אחורה, ואת חושבת שאת בחורה בת 28 נאמר, ובחור בן 32 מאוד מתאים לך. כי בתוך תת המודע שלך, את בכלל לא בת 50. כאילו, אף אחד, את לא מרגישה ככה, והיא כתבה גם שהיא לא נראית, וכל מה שקשור. אני לא יכול לענות לך על המושג הזה שנקרא, למה מותר להם ולי אסור, אני רק יכול לבוא ולהגיד, שאת היית צריכה להיות מורה, והגבר שלך היה צריך להיות איש נדלן. זה אומר שהיום את הזכרית, ואת את איש נדלן, והוא המורה, הוא הנקבי, וזה כאילו בגישה שאני מבין, זה שאילו, הנה את הזכרית שמותר לך לצאת עם בחורה בגיל צעיר יותר. זאת אומרת, בגלל שלקחת האלמנטים הזכרים, ראייתך היא ראיית זכר ולא ראיית ראייה נקבית. אני לא אתנגד לזה, אבל אני יכול להגיד שבראייתי מבחינת העיתוי, אני לא אקלקל לך, אבל לזוגיות הזו, כמובן, גם אחרים שהם לא נומרולוגים יגידו שיש לזה אלמנט זמני. אני רוצה שתגיד מה אתה חושב על למה לה מותר, למה לא מותר, ומה עוד על הנושא הזה.
מעבר שלחזק את דבריך, באשר למה שאמרת, אני אומר, בואו לא ניכנס לסטיגמה מגדרית, למה להם מותר, או לנו מותר כגברים, ולנשים אסור. בואו נהיה ליברליים, כל אחד מותר לו את אשר על נפשו ורצונו. בין אם זה תת מודע או תת כזה או אחר, הדבר החשוב כרגע שעומד בינה לבין בן זוגה, יותר מהגיל, זה שתי הבנות שלא מבינות את התרגיל.
הן בגילו.
נכון. אל תעליב אותן, שנתיים צעירות, אבל לא. ונכון, ואז אפשר גם ללכת אחרת עם התת מודע, להגיד, אותו בחור, יש לה שתי בנות, היא אולי פינטזה ורצתה בן, אז עכשיו כאימא יש לה בן. Knowing the way is not walking the way. בוא נראה מה היא עושה, כדי כן להמשיך ולנפנף מעל גחלי האהבה עם אותו בחור, כל עוד זה לא פוגע בה ובבנותיה. כדי לראות איך ומה ניתן לעשות, כדי שהדבר הזה לא יגרום לסוף הקשר.
שהקטע עם הבנות לא יגרום לסוף הקשר עם הבחור.
נכון.
הבנתי.
ואני לא יודע כמה זמן היא איתו.
שנה.
ומה מהות הקשר. שנה. וכולי, בשנה אנחנו יכולים להיפגש כל יום, בשנה אנחנו יכולים לגור ביחד.
הוא גר איתה.
אוקיי.
נתון שלא נתתי לך. אנחנו יכולים
לגור ביחד, וזה אם הוא גר איתה ביחד.
הוא גר איתה ומובטל. ומכין סנדוויצ'ים ועושה אוכל.
בוא נראה מאיזו סיבה הוא איתה, האם זה כמו שאמרנו, שהוא נח על צברה תרתי משמע, מסיבות כאלה ואחרות, והיא איתו גם מהחרדות והפחדים שלה והצרכים שלה, צריך להיכנס יותר לעומקם של דברים, להבין מאיזו סיבה הקשר לא נוצר, אלא נשמר. כי יש לצערנו, או לשמחתנו, במציאות שבה אנחנו קיימים, קשרים שלמעשה עונים על אינטרסים וצרכים. ולא בהכרח...
יש פה אלמנט של אינטרס וצורך.
על הכיפק, ולכן חשוב לדבר על זה.
נורא חשוב לי שתגיד, תשמע, יכול להיות ששומעת, יכול להיות לא, אבל אנחנו חייבים לשים את זה על השולחן. בחורה בת 50, גבר בן 32. נכון שיש איזשהו אלמנט אצל הסחרים הצעירים, אבולוציוני, שבגיל מסוים, זה לא תתאים לו?
מכיר לא מעט גברים...
שנמשכים למבוגרות.
שנמשכים וחיים עם נשים שמבוגרות מהן. לא אחד, מכיר את התופעה, שוב, נהיה פרוידיאני.
תן 15, 20 שנה.
20 שנה, מכיר, מכיר.
אוקיי, אבל היא תהיה בת 70.
היא תהיה בת 70, הוא יהיה בן 50.
וזה יעזור, זה יעבוד.
הוא יהיה בן 70, היא תהיה בת 90.
אוקיי.
מביא לך מקרים שזה עובד.
כן.
להגיד לך ספציפית על המקרה הזה?
סטטיסטית.
רב הנסתר על הגלוי.
לא, אני רוצה סטטיסטית.
סטטיסטית?
סטטיסטית זה הרבה או מעט?
אני לא מכיר את הסטטיסטיקה, לא מבין את השאלה שלך לעומקה, אבל מתוך ההיכרות ולא מכיר מחקרים על התחום, כי אין מספיק מקרים בשביל לחקור, מתוך היכרותי יש מקרים כאלה, מעט, אבל קיימים.
אוקיי, אז אני אומר, זה כאילו, זה מעט כי זה לא שכיח.
זה מעט כי זה לא שכיח, אבל יגידו אנשים, רגע, טוב, יש הרבה גברים שהרבה נפרדים.
לא, כל דבר לגופו של עניין, נכון, אני קונה את זה.
בואו נבדוק את זה.
בסדר, אבל יופי, אני מקווה שראית את זה. טוב, תשמע, אנחנו הולכים עכשיו לשאלה הכי, תשמע, אותי זה מעניין. אני בטוח שאותי זה מעניין, את איתמר זה יעניין, הקטע של זקפה וכאלה, לא בגלל שאני אומר שקרה לנו מה... שקראנו לנו את המקרה, אבל בוא נתחיל בשאלה שאני רוצה לשאול אותך.
כן, כל אחד ששואלתי שאלה בתחום, אז הוא אומר, זה בעיה...
של מישהו אחר, מה אתה חושב שאני אספר את זה עליי? נראה לך?
אוקיי.
אנחנו, לא, אין לנו סתם.
למה שיש לך כאבי שיניים, אתה בא ומדבר איתי, אבל טוב, דבר.
אנחנו מצולמים, עזבו אתכם, זה סתם, אנחנו, לא, סתם, אנחנו תותח, עזוב, זה לא. כל אחד מאיתנו יחווה בחייו, פתאום שלא תהיה לו זקפה. זה בגלל לחץ, בגלל בעיית חרדת ביצוע וכו' וכו'. אנחנו לא ילדים קטנים, אנחנו מבינים את זה. אבל אני רוצה שתסביר לי ולמאזינים את כל את כל המרכיבים מפיזיולוגים ועד לא פיזיולוגים לנושא בעיית הזקפה, ואם יש לזה פתרונות מ... נו בעצם, דבר אחי, דבר.
טוב.
כן.
בוא נגיד, בוא נתחיל בזה, שהדבר שהכי חשוב לי, שאנשים שמקשיבים לנו, רואים אותנו, יצאו מכאן היום, זה שבו לא נשים את גבריותנו, את אישיותנו, על קצה כיפת חדירתנו.
רגע, אתה מוכן להסביר לי את זה?
בוא לא, מה שאיך שאני מתפקד מינית, זה מה שיעשה אותי גבר.
אוקיי. זאת אומרת, אם נכשלתי, זה לא אומר שאני לא גבר.
לא סוף העולם, וכולנו נכשלים במקום כזה או אחר.
כן, הסרטים הפורנוגרפיים, זה לא אנחנו.
הסרטים הפורנוגרפיים, תכף אני אסביר איך עושים אותם.
פורנוגרפיים, כן, יצא לי פורנו.
הסרטים הפורנוגרפיים, אני כבר אסביר לגבי זה. אבל, אם בנושא זקפה עסקינן, אזי, יש שלושה מרכיבים שגורמים לבעיות זקפה. לא לפי סדר חשיבות, נתחיל ממרכיבים פיזיולוגיים.
אני חייב לעצור אותך, איתמר מקשיב פתאום. כאילו הוא לא מדבר יותר.
אני שומר
הוא הפסיק לדבר.
אני שומר על זכות השתיקה. מגורמים פיזיולוגיים, שצריך לבדוק האם יש פציעה כזו או אחרת ב-L4-5, בעמוד השדרה, לא ניכנס לתכנים זה וזה, דרך תכנים הורמונליים, אם יש מרכיב הורמונלי כזה או אחר שצריך לעשות בדיקות דם של סוכר, כולסטרול, בלוטת התריס, לא ניכנס עכשיו, פרולקטין, לא ניכנס לכל המרכיבים, כדי להבין אם יש מרכיב פיזיולוגי כזה או אחר שגורם לבעיית הזקפה. לצערנו אנחנו יודעים, עם חיוך אני אגיד, לא מדויק, שמגיל 40, בואו נפרגן לנו, מגיל 50, 50% מהגברים מתחילים לפתח בעיות זקפה כאלה ואחרות, תכף גם ניגע באופי הבעיה, גיל 60, 60%, גיל 70, 70%, עד 120.
120 זה 120%.
120% ואנחנו מאחלים, אבל יש פתרון לכל דבר.
אוקיי, דבר.
אז בעיות הורמונליות, פיזיולוגיות, בעיות פסיכולוגיות, צר לי על אורטל שעברה, מפגיעה כזו אחרת, וגם גברים עוברים פגיעות כאלה ואחרות, מי שפגעו בימינית, דרך שצחקו עליהם, על איברם וכו' וכו', דרך בעיות פסיכולוגיות של לחץ, מתח וחרדה, ואומרים שאלוהים נתן לגבר שני ראשים, ראש גדול וראש קטן, אבל רק מספיק דם לזרום לראש אחד. זאת אומרת שאם אנחנו פה...
יש לי בדיחה גדולה על זה.
אם אנחנו פה, אז פה לא תהיה זקפה, וזה יוצר חרדת ביצוע.
אם אנחנו פה,
ואם כן. אנחנו...
אנחנו בראש,
כל הזמן זה זה.
יש כאלה שלא רואים אותנו.
ואז כן. אני, אם כל הזמן יש מחשבות, וזה קוראים לזה חרדת ביצוע, כן. וכולי, או ספקטייטורינג, שאני נכנס עם שני עידנים למיטה. עידן שבמיטה, ועידן שכל הזמן מביט כביכול מהצד, כן עומד לי, לא עומד לי, יש לי זקפה, אין לי זקפה, עומד לי, לא, 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 זה וואי, יפגע כן. בתפקוד המיני. אז זה המרכיבים הפסיכולוגיים, מדברים עמוקים של פגיעה, של פטיש, שאם אנחנו יכולים לקיים יחסי מין, רק אם הבחורה תהיה עם מקלות כביסה על האוזניים, רק אם היא תהיה סאדו מזו, רק אם יהיה איזה דברים כאלה, דרך תהייה בהתפתחות המינית שלי, האם אני סטרייט, האם אני גיי, המון מרכיבים רגשיים כאלה ואחרים, שכולם ברי טיפול, ועד מרכיבים זוגיים, מי? אני מהאישה הכי מדהימה בעולם וזה, אבל לא נמשך אליה, לא נמשך לריח שלה, לא נמשך למגע שלה, לא... היא שמנה לי מדי, היא רזה לי מדי, וכו' וכו' וכו'. או לחילופין, וואלה, רבנו, איבר המין הוא המצפן של המצפון. אני נכנס למיטה והוא אומר לי, לא מספק לך את הסחורה. דרך... היא רוצה ילדים, ואני עכשיו לא פנוי לזה, ולא זה וזה וזה, זה יגרום לי לבעיות זקפה. ולכן, אנחנו צריכים להסתכל על הבעיה בזקפה, בשלוש רמות, כפי שאמרתי, רמה פיזיולוגית, רמה פסיכולוגית, רמה זוגית.
רמה פיזיולוגית זה בדיקות דם וגב וכו'.
נכון.
בעיה, רמה זוגית זה אני רבתי איתה, לא רבתי איתה.
לבדוק את הזוגיות מהמשיכה ועד הנשיכה.
כן. ו?
רמה פסיכולוגית, מי?
נכנס.
תהיות עמוקות של איך גדלתי ומסרים, ואם עברתי חוויה מינית כזו או אחרת קשה, ירדו עליי וזה, ההורים בבית, כמו שדיברה מקודם, כן, אורטל אותה. וזה וזה, ועד חרדות שיש לי בעבודה, מתחים שיש לי לחצים, יש לי מחר משהו, ודרך שאופס, פעם אחת לא
למרנו.
קרה לי, ואני כמו אוטו שנכנס לבוץ ונותן פול זה. גז, ורק שוקע יותר ויותר.
כן, תשחרר, רגע, אז כן. יש פתרונות.
נכון.
בוא נתחיל, אותי מעניין, הפתרונות של החרדה, החרדה הזו, שכל מה שסיפרת, בוא נאמר פיזיולוגי, אז אין בעיה, אז יש פתרונות. הפתרונות הנפשיים האלה וכל הדברים, איך אתה, עכשיו הם שומעים אותנו, רואים אותנו, איזה טיפ ניתן להם שמחר קצת ישפר משהו?
שוב, קודם כל חשוב להבין מאיפה ואיך התחילה החרדה, ואנחנו ניגע בה, שוב, בכמה רמות. אם זה בעיה שהתחילה מהילדות, אז כן ננסה להבין מה ואיך קורה. אני אישית כבעל מקצוע לא מאמין לשבת מול אותו בחור 5 שנים ועכשיו לדבר על אמא שלו ועל אבא שלו וזה. שוב, אלא אם כן הוא עבר פגיעה מינית, אז כן חשוב לתת על זה את הדעת.
או שחברים שלו צחקו עליו.
כן, שזה גם פגיעה רגשית וכו'. חשוב כן להקשיב בראש ובראשונה למה אותו בחור מביא לחדר הטיפולים, מנוף ילדותו, בגרותו ועד ניסיונותיו המיניים הראשונים, כדי להבין ממה נוצרה החרדה, ולעבוד מעבר לתכנים הדינמיים, העמוקים, הנפשיים, הפסיכולוגיים, לעבוד על שני מרכיבים עיקריים, שזה המחשבה שלו, מה ניתן לעשות כדי, שוב, יש לנו שני זאבים בראש, זאב טוב וזאב רע. איזה זאב מנצח?
הזאב הרע.
זה שמאכילים אותו.
אה.
ואם אנחנו נאכיל ומאכילים את הזאב
הרע, תשובה יפה.
הוא ינצח. כן. נעבוד איתו לאכיל את הזאב הטוב, ממקום שלא לראות באיבר מינו כגבריותו, דרך לראות מה ואיך הוא יכול לחשוב, עם התמקדות בתחושות ובחוויה החושנית, ולא עם אקדח מוצמד לרקה כדי שתהיה חוויה מינית,
וואי,
כדי אני... שהוא יתפקד.
נכנס לי לראש משהו, אני חייב לשאול אותך.
בבקשה.
אין קשר למי שעושה איתך את האהבה? האם לא נתייחס אליה?
נגעת במה שזה, התפרצת לדלת שעוד לא פתחתי.
די, נו.
הנושא הזוגי.
אז תפתח.
ואם יש בת זוג,
כן, שמסתכלת עליך ככה, אתה...
אנחנו נגייס אותה לתהליך, שוב ממקום.
אנחנו זה אתה. אתה בא, אתה אומר, בואו אליי לטיפול, אני צריך אותך בתוך הטיפול הזה.
נכון, הוא צריך אותך, ולי חשוב שתקחי חלק בטיפול.
אני היועץ.
ממקום שאני יושב מולה כדי להבין איפה היא נמצאת מבחינה רגשית, מי בחורה שתשב ותגיד, שמה, זאת הבעיה, ככה טוב לי, עזבו אותי בשקט, ככה זה מה שיהיה, זה מה שטוב לי. כן. ועד בחורה שתשב ותגיד, אם אתה לא פותר לו את הבעיה היום, אני יורה בך ויורה בו הגנה עצמית. אני אמור גם להבין,
אם יש עסק,
איפה בת הזוג נמצאת, כדי לגייס אותה לתהליך, כי היא המפתח לפתרון. אני בעל המקצוע, אבל היא זו שנכנסת איתו למיטה, בוא לא נהיה לרגע הומופובים, בת הזוג או בן הזוג, לצורך העניין, כדי לראות מה ואיך ניתן מבחינת הצרכים המיניים, התפיסה המינית, והנכונות והמוכנות להתגייס לתוך תהליך, שוב, שהוא לא שנים רבות, אלא מאוד ענייני ומעשי, ואחרי שאני פוגש מהם כל אחד לחוד, כדי לשמוע שהם יוכלו לדבר בצורה הכי זה, אני מושיב אותם ביחד, ויש עבודה שהיא גם תכלס, לא רק דיבורים, אלא מכניס אותם למיטה, בהתאם למה שאני בונה, בהתאם לכל מה שכל אחד מהם מביא, על מנת להחזיר אתרה ליושנה תרתי משמע. בנוסף, אם לבחור אין מרכיב התמכרותי, אפשר גם אם יש חרדה...
מה זה מרכיב התמכרותי?
נסביר. יש אנשים שיש להם התמכרות. מכורים לגרס, מכורים לקניות, מכורים לפורנו.
הבנתי.
מכורים לזה.
כן,
אז יש אפשרות שגם יעזר בטיפול תרופתי, רק לתת לו ג'אמפ סטארט, כמו שני קבלים חשמליים להדליק רכב, ואז משחררים, הוא לא יהיה על תרופות כל הזמן.
תרופתי זה הכדורים שאנחנו מכירים, סיאליס, ויאגרה, כאלה, או שתרופתי...
יפה, אנשים היו אומרים, לא סתם הוא מכיר אותם, כנראה יש שם משהו.
אני לא מכיר את זה היום. חבר'ה צעירים משתמשים בזה היום.
לגופו של עניין, נכון היום יש ארבעה כדורים, שהם PDE5, פוספודיאסטרט 5, לא עקרוני, שהם עוזרים לזקפה, חשוב להגיד... כמה דברים. אחד, שכל בחור, כל גבר, יגיד שכדור אחר טוב לו.
עזר לו, כן.
זה אחד יגיד, ויאגרה לא עזר לי כלום. השני אמר, מה, ויאגרה הכי טוב בשבילי. השני יגיד, לויטרה, סיאליס, תרים, תדם, אלה הכדורים שקיימים היום. הכדורים עוזרים מחקרית ל-75% מהאנשים. בוא נלך לגיל מבוגר יותר, שהבעיה היא אורגנית, לא פסיכולוגית, שהבעיה היא גופנית עם השנים, מסיבות כאלה ואחרות, יתר לחץ דם, אנחנו לוקחים כדור להורדת לחץ דם, הוא מוריד לנו את הלחץ דם בכל הגוף, לא רק בלב, וכו' וכו', סקרת, אלף ואחד דברים. אם הכדורים לא עוזרים, יש או דבר שנקרא פומפה, מכשיר שמלבישים על איבר המין, שהוא יוצר פומפה והוא יונק את הדם אל תוך איבר המין, ויש גומיה שחוסמת שהאדם לא יברח, ותכף אני אחזור רגע אחורה למה שרציתי להגיד ולא אמרתי, ודרך זריקה, שמזריקים לתוך איבר המין, לא כואב, שגורמת לזקפה, ועד תותב, תותב שמשתילים באיבר המין, עם אוטוטלוסט, כדי שנוכל לקיים יחסי מין, חשוב להגיד,
יש עונג עם
שהזקפה,
התותב?
שאלה טובה, שהזקפה והשפיכה, העונג וזה, זה שני מרכיבים מערכות שונות בגוף, סימפתטית ופרסימפתטית. גם, רק לחזור אחורה, בואו נדבר על בעיות זקפה, מזקפה חזקה שיורדת, דרך זקפה שהיא חלשה ולא מספיקה לקיום יחסים, ועד טוטלוסט שאין זקפה. צריך גם לבדוק מה ואיך, לבדוק עם הבעיה הירוקית, עם הבעיה העברידית, ומה עושים.
יו.
אבל אמרנו, יש כדורים, יש פומפה, יש זריקות, ויש תותיו, גם גבר בגיל 120 יכול לקיים יחסים.
שאלה, אמרת יש נתק? לסיום, תותיו. אני שמעתי אגב מישהו שהגיע, תותיו. יש עונג?
אמרתי, יש עונג, כי התותב מושתל בתוך הגוף, ועדיין המגע על האיבר מביא הנאה, וגם אפשר להגיע לגמירה, כי זה שתי מערכות שונות בגוף.
יפה מאוד.
אז עם הגמירה נגמור את התוכנית.
יפה.
להיום.
טוב, קודם כל, יפה. הסכלנו. זאת אומרת, אבל בכל זאת חייבים טיפול.
נכון. חשוב, וזה מאוד חשוב אמרת, למרות שהיום זה כבר אחרת, בואו לא נאסס, ובואו לא נחכה חודשים ושנים.
ונטפל בעניין.
למען הזוגיות ולמען הקרבה, לשון זכר כלשון נקבה, בואו נטפל בבעיה.
יפה מאוד. טוב, אז זה היה מאוד מעניין. אני רק רוצה להגיד לכם, אתם שרואים וצופים ומאזינים, שאנחנו צריכים שתשתפו. אנחנו נלחץ ידיים אחד לשני, יד רוחצת יד. אתם, הנה, אנחנו רוחצים. אתם תשתפו ותשתפו בהמוניכם. אלה שישתפו, ואני אומר לכם, אם מישהו יכתוב שיתפתי, אנחנו ניתן לו עדיפות.
ואם יש שאלות בתחום המיני, גם
כן, נכון, בדיוק, רק שנייה. תכף אני אדגיד באיזה שאלות. אם אתם פונים אליי, אז זה כמובן תאריך לידה ושם ותכתבו. אם אתם פונים לעידן, מה אתה צריך? את ההסבר, פחות או יותר מה ומובך, נכון?
תגיל, אני בין כך וככה, הבעיה שלי ככה וככה.
יפה.
תודה לדוקטור עידן.
כן. ותראו עוד הפעם, ואני ממש אומר לכם, אני מבטיח לכם אישית, אני חושב שגם עידן, מי שיכתוב שיתפתי, אני נותן לו עדיפות, fair enough, פרס. אז תשתפו, תשאלו, אנחנו נענה לכם, אנחנו פה בשבילכם. גם שאלות לסקסולוג, גם שאלות נומרולוג, גם אפשר ביחד, גם וגם, כמו שראיתם, ונהנינו מאוד, מה אתה אומר?
חיבוק לכולם.
חיבוק לכולם. ביי ולהתראות לכם.